שלום וברוכים הבאים לפרק 43 של 7 שניות או יותר. אני יובל, היום אורן במנוחה, והצטרף אליי היום איציק, הלא הוא הדורבן, שיבוא לדבר איתנו קצת על הקבוצה הכי מעניינת תכלס עכשיו בליגה, שצרפה את השחקן הכי, את הפרוספקט הכי גדול אי פעם, לפי וואוז' או הכי גדול בטים ספורטס אי פעם, כאילו זה, ההייפ לא נגמר אף פעם עם ויקטור בניאמה. איך אתה מרגיש עכשיו?
אני מרגיש מעולה, אני גם, אבל כאילו מרגיש שאני חייב לצנן את הציפיות מרוב שהן כל כך גבוהות, זה כאילו, אני מבין מה שאתה אומר, אני חושב שזה פשוט, סליחה שאני מבאס על ההתחלה של הפודקאסט, אבל זה באמת, קודם כל תחושה אדירה. אני לפני חודש כשהודיעו על זה, אני התעוררתי בשלוש בלילה, כאילו, טבעית, פשוט הגוף שלי העיר את עצמי, בהגרלה של הלוטרי, עזוב את זה שיש לי שני ילדים קטנים שקמים, כאילו קמתי בלי קשר אליהם, ובדקתי את הטלפון, פשוט לא יכולתי לחזור לישון, משלוש בלילה.
אני זוכר שראיתי את הלוטרי, בדרך כלל אני לא רואה את הלוטרי, אבל השנה זה היה כאילו לוטרי שצריך לראות אותו, נראה לי היה דנבר לייקרס בדיוק באותו זמן, זה היה כאילו מחצית או משהו כזה, ואמרתי, אני לא מאמין שהספרס עושים את זה עוד פעם, לא מאמין שהם כאילו, שהם הצליחו לעשות את זה, וזה כאילו היה כל כך מדויק, אתה יודע, יש קבוצות שעושות טנקינג במשך שנים, ולא מצליח, כאילו שרלוט לפי דעתי אף פעם לא עליה בחירה ראשונה בדראפט, הם תמיד מקבלים את הבחירה השנייה, ואז גם בוחרים לא נכון, ואתה יודע, יש קבוצות שכאילו צריכות לעשות טנקינג, ואף פעם לא עושות, כמו וושינגטון לצורך העניין, שעכשיו הם עושים את זה בדילי, והספרס כאילו עשו פעמיים טנקינג, ב-30 שנה האחרונות, ופעמיים הם פגעו בול בפוני, ובתאמת זה מעניין אותי, כאילו, אמרת לפני שהתחלנו לעלות, שחבל שלא התחלת לעשות זה לפני 25 שנה, כאילו, איך באמת הגעת לדווקא לעוד את הספרס? כי דווקא אני חושב שהספרס בתקופה הזאת, הם לא היו הקבוצה הכי סקסית, בוא נגיד את זה ככה, להוד, אני חושב.
נכון, קודם כל אני לא אוהד קבוצות סקסיות, אני אוהד הפועל. אז אני כזה ידעתי, גדלתי לתוך לוזריות, והתחלתי
לעשות... אבל דווקא הספר זה ההפך, דווקא הספר זה ההפך מלוזריות, זה קבוצה מאוד
מוזרית. אז זהו, הספרס תמיד היו, אנחנו שנינו פחות או יותר אותו גיל, שנינו ילדי 80s, 90s כזה, שהתחלנו לראות NBA בתחילת ה-90s, אני מניח. אני עוד לא באמת ראיתי, גם לא היה באמת שידורים, זה היה ערוץ הספורט, אז מה שהצלחנו להשיג, מה שהצלחנו לראות, היו את המשחקי מחשב, אתה זוכר? של פעם, שממש ממש ישנים, אז מאוד אהבתי את החמישייה של הספרס, אהבתי את ויני דל נגרו, הקלה הלבן, ופשוט חיבבתי אותו ואת רובינסון, היה לי ממש קיק לרובינסון, והספרס אמרת שנכון שהם לא היו לוזרים, אבל הם כן היו, כי תמיד היה שם את הקים ואת יוסטון, ותמיד היו קבוצות יותר טובות, הם כאילו היה חסר להם את הגרוש ללירה, הם היו קצת כמו שאוקלאומה סיטי בימי הזוהר של דורנט וזה, שתמיד לא הצליחו לעבור את הגמר מערב או קבוצות כאלה. ואז אני זוכר ממש ממש חזק בעצמות שלי, שהייתי כיתה יוד נראה לי, שרובינסון שבר את הרגל, וכולם שאלו אותי, כאילו, אתה רואה את הספרס, איך אתה מסוגל, הקבוצה הכי גרועה, וכאילו, החברים שלי בשכבה צחקו עליי, כי זה היה טנקינג למופת, אבל טנקינג מכוח הנסיבות. ואני כזה החזקתי את זה בפנים, ובסוף כשהיה את ההגרלה שזכו בטים דנקן, אז כזה חייכתי לכולם ואמרתי, עכשיו אתם תבואו ותתחננו לאות הספרס.
כן, זה הספרס... הבחירה בדנקן היא, אני זוכר, כאילו הייתי בן 8, אני חושב, ממש כזה, כשדנקן הגיע, והיה ברור שזה. כאילו היה ברור, הוא גם כי הוא היה איזה 4 שנים בקולג', והוא היה ביפר השחקן הכי טוב שם, והחיבור שלו עם דיוויד רובינסון היה באמת, אתה יודע, מגילות נכתבו כבר לדבר הזה, ועדיין אבל הקבוצה הזאת לא... didn't resonate, כאילו זה לא היה קבוצה שכיף להזדהות איתה בתור רועד, אתה יודע, אני כאילו גדלתי כזה אהבתי מאוד את ג'ורדן, נסתם בתור ילד קטן, אבל כאילו אחר כך לא היה לי איזה קבוצה שנדבקה לי, והספרס לא היו כאלה, הספרס כאילו תמיד היו מין קבוצה אפורה כזאת, שהיה לי קשה לחבב, ואני זוכר גם שנגיד ב-2007, שהם לקחו אליפות, אז כזה אמרתי, אוף, כאילו, למה דווקא הספרס לוקחים את האליפות הזאת? כאילו, זה לא, לא יודע, זה כזה לא התחבר לי, אני לא יודע למה, בדיעבד שאני מסתכל על זה אחורה, אני אומר, הם פרנצ'ייז באמת מיוחד, ופרנצ'ייז באמת שמתקדם ביחס לכולם, שתמיד ידע למצוא את היתרון היחסי. אם אני מסתכל על זה, אתה יודע, מעבר ל-International Prospects, שהם תמיד ידעו להביא עם טוני פארקר ומנו ג'ינובילי, ולואוד מנג'מנט, שהם די היו הראשונים שעשו את זה, גם השלשות מהפינה, אם אתה מסתכל על בקלין דגלסט, בשלשות מהפינה, בפריקוונסי, ששלשות מהפינה ב-2005, 6, 7, 8, הספרס הם תמיד ראשונים. אתה יודע, כל הליגה זורקת 5%, 5% מהזריקות בשלשות מהפינה, הם זורקים כפול, כאילו, 10%. הם היו כאילו תמיד ahead of the curve, אני חושב, בהרבה מאוד מובנים, ואז גם אם הם לא היו הקבוצה הכי מוכשרת, הם תמיד מצאו את היתרונות היחסיים האלה, שהביאו להם הפכו אותם למה שהם. והרגשתי שכשאנליטיקס נכנסו, האנליטיקס ממש התפרצו לכל הליגה, וכל שם קבוצה יש מחלקת אנליטיקס, ואולי חוץ משרלוט, אבל לכל קבוצה יש מחלקת אנליטיקס, וכל הליגה בעצם מתביקה את הפער הזה, גם של הלואוד מנג'מנט, גם של הקורנר סריז, כאילו כל הדברים, גם המחלקת סקאוטינג, כאילו, בעצם הספרס לאט לאט איבדו את היתרונות היחסיים שלהם בכל מיני מקומות, והם היו צריכים להסתמך רק על הכישרון, ובטח אחרי שקוואי היה את הפיאסקו הזה עם קוואי והוא עזב, אז בעצם לא נשאר להם כמעט שום יתרון על פני אף קבוצה. ועכשיו הם סוג של עושים כזה ריבוט להכל, ואומרים, אוקיי, אז עכשיו כאילו אין לנו יותר יתרונות יחסיים כמעט בשום מקום, מעבר לזה שאנחנו פשוט פרנצ'ייז שמנוהל טוב, ואנחנו לא היחידים, אז פשוט נעשה טנקינג ונביא את השחקן הכי ייחודי כנראה אי פעם שדרך על פרקט, אז...
אגב, גם עם קוואי, אני חושב שהם ניסו לעשות איזשהו משהו שהוא לחשוב מחוץ לקופסה ולעשות כאילו צעד מלפני כולם, כמו שאמרת, הם ניסו ללכת בעצם בתקופה שכולם הלכו על שלשות והמיסו קלעים ואת האלו שקולים את השלשות מהפינה ואת הקלעי 40% ומעלה משלות, הם ניסו להביא דווקא את הקלעי מיד ריינג' הכי טובים בליגה, זה היה בהתחלה קוואי, ואז קוואי הוחלף בדרוזן שאולי אפשר לרדת עליו כמה שרוצים, אבל אי אפשר לקחת ממנו את הזריקת חצי מרחק שהפכה לאומנות שלו, והיה את אולדריץ', שכל פעם שהוא הגיע לשמאל, משמאל לבקבוק, זה היה בפנים. והם ניסו להמיס שני שחקנים כאלו שבאמת קולים באחוזים וגם סוחטים פאולים, כדי לעשות את ה-2-1 בעצם, סוג של שלשה מזריקה של שתיים. זה שזה לא הצליח, זה כאילו, בסדר, אוקיי, זה לא הצליח, אבל הם ניסו לחשוב, הם ניסו למצוא איזשהו, לשבור את התבנית כדי כל פעם למצוא בחזרה את היתרון היחסי.
עכשיו היתרון היחסי שלהם הוא שפשוט יש להם את ויקטור ובניאמה, שהוא, אתה יודע, יש מן הסתם סיכונים, הסיכון היחיד שאני רואה אצלו הוא פציעה, כאילו, אתה יודע, כי הוא... הוא 7'5", או מה שזה לא יהיה, ושחקנים בגובה הזה בדרך כלל לא שורדים קריירות ארוכות, אבל זה הסיכון היחיד, כאילו מעבר לזה, אתה יודע, אני אומר, הוא הגנתית נראה שיש לו טיימינג מטורף, והתקפית הוא יכול לשחק מחוץ בפרימטר, והוא יכול לשחק בצבע, והוא יכול לעשות פיק אנד רול, וכאילו הוא יכול להיות מאוד מאוד ורסטילי, ואפשר להשתמש בו בהמון המון אופנים, כאילו יש כבר דיבור על איך הם הולכים לבנות הקבוצה סביבו, כאילו מה הם רוצים לעשות, או שזה עדיין הם פשוט נהנים כרגע מזה שהם הצליחו להשיג אותו?
יש טיפה דיבורים, אני אגיד אבל תכנס רגע שנייה למה שאמרת שעל ההתקפית, תראה, הגנתית הוא מעולה, כי הגנתית באמת הוא יכול לשמור על הפרימטר, הוא יכול לעשות בצד ברבע, אפילו לא וחצי זינוק מהשחקן כנף שהוא שומר עליו כדי, או מהצבע לצורך העניין כדי לקפוץ לשחקן כנף לעזור בתור help defender. הגנתית יש לו את האורך והיכולת הפיזית והמוח, הראש כדורסל הוא ממש חכם, להיות באמת על כל המגרש. התקפית הוא עדיין קצת לוקה בחסר בעיניי, אני לא חושב שאפשר לקרוא לו כקלעי שלשות טוב, בכל זאת לא קולע באמת יותר מ-30%
כן, מחוץ לקשת. כן, הוא קולע פחות מ-30%, כן.
אבל זה מה ש... התקפית, החסרונות שלו זה דברים שאפשר לעבוד. לעבוד עליהם ולפתח, ואם דיברת על איך בונים סביבו, אז רמז אחד שזרק הג'נרל מנג'ר בריין רייט, זה שכבר החתימו, ירימו בעצם את האופציה של, של זאק קולינס, שהוא לא היה לו אופציה לשנה. בעצם אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים לשים לידו כרגע זה גוף בצבע. זה מישהו שיהיה רים פרוטקטור, אפילו ראשי, שיוריד ממנו קצת את העול של הרים פרוטקשן, ויאפשר לו לחנות שם יותר מחוץ לצבע ולבוא לעזור, מישהו שיוכל להילחם, כי גם הוא כרגע, הוא רזב, הוא לא עושה רגבה, הוא צנום מאוד. אני חושב שלהתמודד עם כל מיני אנטוני דייביסים וג'ואל אמבידים וניקולה יוקיצ'ים, גם בהגנה וגם בהתקפה היה לו קצת אולי קשה. כי הם פיזיים, פיזית, הם יותר גדולים ממנו, יותר חזקים, הם יכול להיות שגם ראינו... השנה שמונקו תקפו אותו פיזית, אז קצת היה לו קשה. אבל זה משהו שיעבדו איתו. אני חושב שהדבר הכי חשוב, באמת, שכמו שהתחלתי, זה להנמיך קצת את הציפיות סביבו. כי ככל שהציפיות יותר
גבוהות... אני הרגשתי שהדיבור שהספרס יהיו טובים מיד, הוא קצת כאילו מקדים את עצמו. כאילו, גם דיברנו על זה קודם, שהוא עדיין לא התקפית, יש לו מן הסתם המון המון כישרון, אבל... הוא קלה 47% מהשדה. זאת אומרת, לשחקן בגובה הזה, זה אומר לי שני דברים, או שהוא מסתובב יותר מדי זמן בפרימטר, או שהוא לא מסיים טוב באזור הטבעת. כאילו זה אחד מהשניים. ואז אני אומר, אז הסיכוי שזה הוא קלה באחוזים יותר טובים מול הגנות של NBA, קיים, אבל אני לא יודע אם זה, אפשר לבנות על זה כבר בעונה הראשונה. אז כאילו, וגם הספרס, היו קבוצה אחת הגרועות בליגה בשנה שעברה, חלק מזה היה ביי דיזיין, אבל הסבירות שהם יעשו קפיצת מדרגה, אתה יודע, שיגיעו לפלי אוף, או יהיו אפילו לא בפליין, אלא בפלי אוף, זה קצת מוגזם נראה לי, אבל כן אני חושב שהגנתית הוא יכול להיות לתת אימפקט ממש מהרגע הראשון, אבל באמת הוא צנום, באמת הוא צריך לבנות מסת שחיר, הוא צריך כאילו להתחזק, כדי באמת להתמודד עם האנטוני דייביסים של העולם, וגם, אתה יודע, היסטורית, גם פרוספקטים כמו לברון, כמו, לא יודע, אני אלך אחורה, שק.
יאניס,
אבל הוא...
יאניס הגיע רזה לליגה.
כן, יאניס הגיע ממש רזה, גם יאניס הגיע, אני חושב, מוקדם, הוא הגיע, לא, כאילו, הוא בנייה הרבה יותר מתקדם ממה שיאניס היה. כאילו, יאניס, אם אתה מסתכל
עליו... זאת יכולה להיות כדוסל, כן.
כן, וגם מבחינת האימפקט שלו ברמות הנמוכות, כאילו יאניס שיחק בליגה השנייה ביוון, והיה כאילו שחקן, אתה יודע, שפשוט יש לו המון המון פוטנציאל, אבל לא באמת הוכיח את עצמו ברמות האלה. ובניאמה היה קבוצה שחקן MVP של הליגה הצרפתית, והשחקן הכי טוב בקבוצה שהגיע לגמר. זה כאילו רמה מעבר למה שיאניס עשה בגיל הזה. ואני כאילו פשוט מעניין אותי מה הספרס הולכים לעשות, כי יש להם, הם כמובן, הם הספרס, הם עשו את העבודה לפני, הם עשו את השיעורי בית שלהם, כאילו, לפני המבחן, והם מגיעים עם המון בחירות דראפט, הם מגיעים עם המון מקום בתקרת שכר, כאילו, יש להם המון גמישות עם מה שהם יכולים לעשות איתו. שאלה אם הם יקחו את הזמן, וכאילו, אתה יודע, יראו מה יש להם, וקבלו החלטה עוד שנה, שנתיים, שלוש, או שהם כבר עכשיו יגידו, אוקיי, אנחנו יודעים מי השחקנים שאנחנו רוצים לשים לידו, אנחנו יודעים מי השחקנים מהסגל הזה שאנחנו רוצים שיהיו חלק מהקבוצה העתידית, ואנחנו כבר מתחילים לעשות את זה, או שהם הולכים לתת לזה להתבשל לאט לאט.
זה הולך להיות איטי, זה הולך להיות אולי גם לא סקסי, אולי זה קצת יסני את הספרס עוד הפעם, כמו שלא אהבו כל כך בתחילת, בסוף ה-90s, תחילת שנות ה-2000, את מגדלי התאומים ששחקו לאט והכל, אז גם הפעם, זה הולך להיות תהליך, זה לא יקרה בין שנה, וזה לא יקרה בין תוך שנתיים, זה לדעתי כך 4-5 שנים, ואולי בוא נפרק את זה קצת, כי נגעת בזה ואמרת, הספרס באמת יש להם בחירות דראפט ויש להם והם עובדים על זה כבר שנים, אז גם הספרס וגם ויקטור ובניאמה יודעים כנראה מה הם הולכים לעשות 5 שנים קדימה. ובניאמה ודאי כבר נפתח לבריין וינדהורסט וסיפר על זה בעריכות, הוא מגיל 15 פחות יותר מוכוון מטרה, השנה האחרונה שלו במטרופוליטן, זה הייתה בדיוק חלק מהתוכנית הרב שנתית שלו הזאתי, להיבנות לאט לאט כשחקן, ללמוד, לפתח את הכלים. השנה האחרונה שלו, זה הייתה שנה שלגמרי לפתח את הכלים של מנהיג. למעשה, לפני שנה קודם שהיה בקבוצה הרבה יותר טובה, בסבל של, של טוני פארקר, אז הוא היה ילד והוא לא שיחק הרבה, כי הייתה קבוצה עם שאיפות יורוליג. והשנה הוא בעצם הלך צעד אחורה, עבר לקבוצה אפילו שלא הצעות מברצלונה, וכאלה הלך לקבוצה יותר קטנה כדי להנהיג אותה, כדי להיות זה שכל העיניים עליו, לטוב ולרע. ועכשיו גם סן אנטוניו הודו בזה בפה מלא, שבשנתיים האחרונות הם מאוד מוכווני מטרה, וברגע שהם הבינו שהניסוי הזה של המידרייג' נכשל, שדרוזן לא לוקח אותם קדימה, הם פוצצו, ובהדרגתיות עשו פיצוצים מבוקרים, הביאו דרוזן, הביאו דז'נטמרי, הביאו דרק ווייט, שהפך להיות אס של בוסטון, בעצם צברו נכסים, צברו קאפ ספייס, ובחרו בשני הדרפטים האחרונים שחקנים שלדעתם ישלימו טוב את, את הקו האחורי סביב ומבניאמה. אם נסתכל גם על הסגל שלהם, אז הסגל שלהם בעיניי קצת יותר שווה מהתוצאה שהוא השיג שנה שעברה. הם השיגו בקושי את ה-20 ניצחונות, 20 קטן ניצחונות. זה לא סגל של 20 ניצחונות, כי הסגל הזה לא שיחק הרבה. הם השפיטו המון שחקנים על פציעות של סתם. פציעות שאם זה היה באמת עונת אליפות, אז שחקנים היו משחקים דרך הפציעה.
כן, דווין וסל, אני מניח, היה יכול לשחק... כאילו, הוא חזר לשחק בסוף העונה, אבל הוא כאילו החזיר אותו ממש כבר, שכבר הטנקינג היה, כשכבר הם הבטיחו את אחד מהשלושת המקומות האחרונים.
למשל, וסוהן, אם מסתכלים על גרף השיפור שלו, אז גם סוהן לא שיחק הרבה, זה 20-30 משחקים הוא לא שיחק בכלל. וזה רוקי עם המון פוטנציאל. אני חושב שקלטון ג'ונסון, אם אתה מסתכל גם על מה שהוא מביא, אז הוא לא אלפה דוג, הוא שיחק כאלפה דוג, והוא היה צריך בעצם להיות ספק הנקודות המוביל. אם אתה לוקח אותו לאופציה שלישית בהתקפה, להיות כזה, לא יודע, אין לי דוגמה כרגע בשלוף מראש, אבל אופציה שלישית בהתקפה הוא בהחלט יכול להיות ולספק לך את ה-16, 17, 18 נקודות למשחק.
יש שחקנים שאתה חושב שהם יכולים להתאים למה שהספרס מנסים לבנות עכשיו? כי הם יכולים תכלס, אם הם רוצים, להשיג כמעט כל פרי אייג'נט שהם רוצים, או לנצח בטרייד, להשיג בטרייד את מי שהם רוצים, כי יש להם את הבחירות, נגיד הבחירות של אטלנטה, לצורך העניין. שהם שלהם ב-2025 ו-2027, זה אחלה נכס, כאילו זה...
זה לא רק זה, יש להם את טורונטו, שאתה לא יודע לאן הם הולכים ויכולים להתפוצץ. יש להם גם את הבחירה של שיקגו עוד שנתיים, וגם שיקגו, עכשיו עם זק לוין, אתה לא יכול לדעת מה הולך לקרות.
כן. אלה אבל עוד בחירות מוגנות, אז אני אומר כאילו, עוד יש איזה משהו, אם אטלנטה זה אפילו לא מוגן, אז כאילו אתה יכול...
זה נכון. נגד טורונטו זה מוגן טופ 6. שיקגו גם נותן את הפסר, אז אתה יכול עדיין בחירות לוטרי לשווק אותן. אפילו אם אתה רואה את שתיהן ואתה מביא איזשהו סמי כוכב, יש להם הרבה גם קאפ ספייס, יש להם פחות או יותר 40 מיליון שהם יכולים לשחק איתו, שזה המון, זה בין הגבוהים בליגה.
והשאלה ששאלת... מי המטרה? זהו, זה מעניין אותי, כאילו, בסוף אתה אוגר את הנכסים האלה כדי לממש אותם על משהו, יכול להיות שאתה תממש אותם על שחקני דראפט בסופו של דבר, ויהיה איזשהו סלואו ברן כזה, והקבוצה תיבנה דרך בחירות דראפט, להראות שגם בחירות דראפט זה טריקי, כי בסופו של דבר צריך לשלם להם. רואים את זה עכשיו עם ממפיס, נגיד, שהם פשוט ויתרו על שתי בחירות דראפט בסיבוב הראשון, פשוט כי יש להם יותר מדי שחקנים צעירים. גם OKC, כאילו עכשיו מתחילים כאילו איזשהו, אתה יודע, למחזר בחירות דראפט, וכן, עושים איזשהו עונת פונזי של בחירות דראפט כל הזמן.
אני חושב שהדבר הכי חשוב לשים ליד ומבניאמה זה באמת גוף בצבע. הייתי מביא כזה שחקן סטייל אנטוני דייביס אם הוא היה פנוי. הייתי מביא גם רכז, מנהל משחק טוב. ומבניאמה, כשיפעילו אותו נכון, הוא יכול להיות בלתי עציר. הוא לא יוקיץ', הוא לא יוקיץ' כזה שמרכז את המשחק ומוסר את האסיסטים. הוא צריך את הרכז, הוא לא מוסר אסיסטים בבניאמה.
כן, לא, יוקיץ' הוא one of a kind, אין עוד יוקיץ'.
אז שתי העמדות האלה הייתי מנסה להתמקד ולראות מי הכי טוב בשוק שאתה יכול להביא לצידו של בבניאמה, באמת.
מעניין אותי עם פופוביץ', כאילו, כמה זמן פופוביץ' הולך למשוך את ה... כי אני חושב כאילו בסוף הספרס, יכולים להביא כל שחקן, אבל הם לא יביאו כל שחקן, הם יביאו שחקנים שמתאימים ל... לדינמיקה, לכימיה, ל-DNA של הספרס, וכאילו זה מעניין אותי, כאילו מי השחקנים האלה, האם ה-DNA הזה גם משתנה באיזשהו שלב שפופוביץ' בסופו של דבר יפרוש, כי פופוביץ' אני מניח לא ישר לאורך כל הקריירה של ומבניאמה.
לא, קודם כל, אני הייתי מכוון לטריפל ג'יי. אני חושב שהוא, כאילו אם הספרס יכולים איכשהו להנחית אותו באיזושהי דרך, זה יכול להיות מדהים, אני לא חושב שזה יכול לקרות, אבל אני מאוד אוהב את השחקן הזה מהיום הראשון, יש לו גם שורשים במועדון, אבא שלו זכה באליפות הראשונה עם הספרס, זה שחקן עם מיינד הגנתי, שחקן בעצם שהוא all defensive, שיכול ליצור שם פשוט, אף אחד לא הצליח לקלוע מתחת לסל, איתו ועם אובניאמה.
וואו, שטריפל ג'י ואובניאמה מתחת לסל, זה פשוט, זה הטווין טאוור, זה ה-2.0,
המודרני, והוא גם קולע שלשות.
כן, אם יש לך את זה, זה באמת ישבור הרבה מאוד מודלים של איך פונים קבוצה, כי אנחנו כאילו רגילים לקונספטים של, אוקיי, יש סנטר או יש פייב אאוט, אבל גם כשיש פייב אאוט, אז זה בדרך כלל בא, נגיד עם הקליפרס, שהם אוהבים משחק פייב אאוט, אז זה בא על חשבון הרים פרוטקשן, כאילו הם בדרך כלל משחקים עם גרדים, או עם מרקוס מוריס בחמש, או ניק בטום בחמש, ואז כאילו, אתה מקריב משהו בהגנה, אם אתה מצליח להביא, וזה גם אני חושב הכיוון שאליו הליגה הולכת בשנים האחרונות, כי אם אתה מסתכל על הגובה הממוצע של שחקנים שנבחרו בדראפט הזה, הוא איזה 6-8 או משהו כזה, כאילו זה, כבר אין יותר כאילו גבוהים שהם באמס, גבוהים שהם פשוט קנדריק פרקינס כאלה, הם רק גבוהים, אלא אתה חייב, אם אתה בליגה היום, אתה חייב להיות גם מוכשר, וכאילו יש איזשהו סינון טבעי של כל מישהו, לא גבוה, כאילו גבוה ולא מוכשר, נגיד רוי היברט לצורך העניין הוא הדוגמה הקלאסית לזה. לא שהוא לא היה מוכשר רוי היברט, אבל כאילו היה מוכשר בדברים מאוד מסוימים שכבר הליגה לא מעריכה כל כך, או שהיא מעריכה את הדברים שהוא לא מביא לשולחן. וזה, יכול להיות שהספרס באמת, בזכות זה שיש להם את ומבניאמה, שהוא ה... הוא כנראה best of breed בזה, אתה יודע, הוא יהיה כאילו גם rim protector בצד אחד, וגם בסופו של דבר אני חושב שהוא יהיה קלי שלשות טוב, כאילו קולע כבר עכשיו מעל 80% מהעונשין, זה בדרך כלל איזשהו פרדיקטור טוב לקליעה מבחוץ, והוא לא מפחד לזרוק מבחוץ, הוא לא מפחד לזרוק את
ה-one step. הוא לא מפחד לזרוק.
כן, הוא לא מפחד לזרוק בשום צורה גם. אז באמת, זה יהיה מאוד מאוד מעניין, כי זה יהיה כאילו איזושהי אבולוציה של הכדורסל, הוא בעיניי מסמן איזושהי אבולוציה של הענף, כאילו אני באמת, דיברנו על זה מקודם, אנחנו רואים NBA כבר 30 שנה, אני בן 34, אני כאילו, אתה יודע, מבוגר כבר במונחי אכבר NBA, ולא ראיתי שחקן כזה, עם סט סקילס כזה, בגודל כזה, עם פלואידיות כזאת, זה פשוט מרתק אותי לאן זה הולך. גם עניינתי מה, איך בתוך הספרס זה נתפס, כאילו פופוביץ' מתכוון עכשיו להישאר הרבה שנים, כאילו, או שהוא הולך למשוך עוד איזה שנה, שנתיים, ואז הוא יפרוש.
פופוביץ' כרגע בין 72, בוא לא נשכח. אני לא יודע כמה מבוגרים ההורים שלך, או כמה מבוגרים, זה דור שא' אוהב לעבוד, יעבוד עד ממש שהוא פיזית לא יוכל, ויש לי, אבא של אשתי הוא בן 83, הוא עדיין עושה את העבודות הקטנות האלה, אבל אני מאמין שבסופו של דבר הוא ירצה ללכת ולתת את המושכות למישהו אחר. ההיפותזה שלי כבר 3 שנים זה שהוא ילך לפרונט אופיס, הוא יהיה כאילו שם אולי איזשהו יועץ, או מנהל על כזה שמתווה דרך ואסטרטגיה, אבל לא מאמן, וזה יקרה בטח עוד 2-3. הוא אמר תמיד שהוא רוצה להשאיר את הספרס במצב טוב יותר ממה שהוא קיבל אותו. אני חושב שברגע שהוא ירגיש שיש שם סגל טוב מסביב לוומבי, אז הוא יעביר על את המושכות, ולמי זאת שאלת מפתח היא שקשה מאוד לדעת, קשה מאוד להעריך. הוא הקיף את עצמו בשנה האחרונה, והביא את ברט בראון, שהוא חבר הכי טוב שלו פחות או יותר, יכול להיות שהוא גם הכיוון.
כן, זאת שאלה תמיד, אתה יודע, אחרי שעוזב מאמן כזה אייקוני, שבעצם ייצר את ה... בנה את הקבוצה בדמותו, בסוג של, זה יהיה כמעט בלתי אפשרי, לא משנה מי יגיע אחריו, אני זוכר שפרגוסון נגיד עזב את פרש מיונייטד, אז לקח המון המון זמן עד שהם הצליחו לייצב, להתייצב סביב מאמן אחר, לא שהיונייטד בנו פרנצ'ייז יציב כמו הספרס, אבל זה מאוד מאוד קשה להחליף דמות כזאת שהיא גם, אתה יודע, זה 30 שנה פחות או יותר שהוא או בפרונט אופיס או מאמן, זה כבר באמת, זה שלו, כאילו זה פשוט כאילו, ברד בראון הוא אחלה, אבל כאילו זה...
יש שם בסוף אנשים שלא, יש שם את מנו ג'ינובילי במחלקת הסקאוטינג סלש פיתוח שחקנים, יש את טים דנקן שפשוט כל הזמן נמצא באולם ומתאמן עם הגבוהים מתי שהוא רוצה, פשוט לא בצורה רשמית, עכשיו הוא רשמית הוכרז כמנטור של ויקטור, אבל טים דנקן כבר כמה שנים מסתובב פשוט בג'ים שם והולך, יש שם את ארסי ביופורד שהוא גם כן כבר הולך עם פופוביץ' שנים, ואני מאמין שגם טוני פארקר יצטרף באיזשהו שלב לחבילה הזאת.
איזה פריבילגיה זאת לוומבי, איזה פריבילגיה זאת שפשוט אתה יכול להתאמן עם טים דנקן, שהוא בעיניי ה-all time great הכי underrated שיש, כאילו, אתה יודע, מבחינתי זה השחקן השישי או השביעי הכי טוב אי פעם, כאילו, ובעיניי, כאילו, אתה יודע, היה הרבה מאוד שנים שהוא היה יותר טוב בעיניי מלברון, כאילו, בדיון הזה של כאילו, מי השחקן הכי טוב מאז ג'ורדן, הוא היה בעיניי, עד האליפות האחרונה של לברון, אני תמיד אמרתי שדנקן מבחינתי, הוא באמת, כאילו הוא פשוט underrated, פשוט כאילו אתה מסתכל על הקבוצה שלו כל שנה מנצחת 50 משחקים ומעלה, וכל שנה היא כאילו טובה, וכל שנה השחקנים מסביבו אומרים, כן, טים דנקן, פופ בעצמו אומר, כאילו כן, פשוט היה לנו טים דנקן, כאילו זה לא משנה מה אני עשיתי, זה פשוט היה לנו טים דנקן. וגם הצורה שבה הוא, זה כבר אתה יודע, קשור לטעם אישי שלי, כאילו הדרך שבה הוא מימש את הגדולה שלו, בניגוד ללברון לצורך העניין, שכל הזמן לקח את ה... התייחס לקבוצות כמו למפלגות, ועבר כל פעם מקבוצה לקבוצה. דנקן באמת בנה... ציפי ליבני, אני תמיד קראתי לו ציפי ליבני של ה-NBA. אז דנקן הוא באמת בנה משהו שהוא לטווח הארוך, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, ומאוד מאוד ואני אומר בונה, אם ומבי מקבל את הפרספקטיבה של טים דנקן, ומעבר ליכולות כדורסל של טים דנקן, שהן ברור שהן מטורפות, אלא גם את הפרספקטיבה שלו, ואת את היכולת שלו איך להתמודד עם, עם האהדה שהוא הולך לקבל, זה פריבילגיה שאין לכל טינג'ר שמגיע לליגה, ווומבי באמת, הוא הולך לקבל, נראה לי את המעטפת הכי... מקצועית והכי תומכת שאפשר לקבל, כאילו גם כשלברון הגיע לליגה, אז הוא הגיע לקליבלנד, שזה מועדון, אתה יודע, בוא נגיד כמה רמות מתחת לסן אנטוניו ברמת המקצועיות וברמת היכולת ניהול, והספרס באמת, למה אני חושב, אולי זה קצת ריקט, כאילו, הליגה אמרה, אנחנו כל כך שמים כל כך הרבה ז'יטונים על לוויניאמה, פשוט, בוא נדאג שהוא יגיע לפרנצ'ס שידע מה לעשות איתו.
אני יודע שחושבים את זה בקהילה שלנו, אני לא... אגב, שזה
המחור. כן, זה כאילו, אבל אני אומר, אם ככה, אם זה הריג, אז סבבה, אני מוכן לקבל את זה. כי נגיד אם היו שולחים אותו לניקס, זה כאילו היה, אתה יודע, הייתי אומר, זה הריג טוב.
אם היה נופל לשארלוט,
אלוהים ישמור. כן, אם היה נופל לשארלוט, זה... אתה יודע, שארלוט זה כבר דיון אחר לגמרי, זה פרנצ'ייז שגם עכשיו נמצא בחילופי בעלים, זה כאילו, באמת ההפך הגמור מהספרס במובן הזה. מי השחקן כרגע בסגל שאתה רואה שמבחינתך הוא הפוטנציאל הכי גדול, כאילו? סואן? חוץ מוומבי כמובן.
זו שאלה טריקית, כי דווין בסל כרגע הוכיח את עצמו כפוטנציאל הכי גדול. דווין בסל הוא סלאשר שיודע לייצר לעצמו נקודות בצורה מאוד מאוד טובה. הוא קלעי שלשות, הוא שומר טוב, הוא יודע... הוא סלאשר, הוא יודע לחדור לסל, הוא לא מפחד ממגע. אני חושב שאנחנו גם נראה אותו רק הולך בגרף עלייה בשנים הקרובות. אבל כן, סוהן בשנה שעברה קצת ניסו לעשות את ה-Jack of all trades. שיחקו איתו קצת כארבע, לפעמים כסטייל דריימונד גרין כזה, כמוביל כדור, במיוחד לקראת סוף העונה. הוא אמור להיות רים פרוטקטור טוב, הוא עדיין לא שמה. מאז שעבדו איתו על הזריקות עונשין ביד אחת, אז הוא גם כן קולע יותר טוב. אני חושב, אני הכי מסוקרן מהפוטנציאל שלו, אני חושב שהוא יכול להיות ההתאמה שלו לוואמבי יכולה להיות בעצם מה שאנחנו חופשים בעצם כשדיברנו על טריפל ג'י או אנטוני דייביס, הוא יכול להיות קרוב לשם. אני חושב שזה גם מה שחשבו כשבחרו אותו, כי הוא כזה נורא ורסטילי. זה לא רק בצבע שיער שלו שמשתנה מזה, הוא באמת ציקית, הוא באמת מתאים את עצמו.
כן, הוא השחקן הכי מסקרן, אני חושב. אולי הוא לא הכי מוכשר, אבל הוא הכי מסקרן, כי אני רואה את ההתפתחות שלו יכולה ללכת למלא כיוונים. כאילו, הוא באמת גם יכול לשחק בחוץ, הוא גם יכול להוביל כדור, הוא גם יכול לשחק קרוב לטבעת, הוא סוג של זיקית, כמו שאמרת. אני מעניינתי איך קלדון ג'ונסון באמת הולך, איך זה הולך להיראות איתו, כי הוא סוג של, לא יודע אם הוא יתרגל להיות ה-first option, ומנסתם הוא לא צריך להיות הפרסט אופשן, אבל זה יהיה מעניין לראות איך הוא הולך, לאיזה תפקיד מייעדים אותו שם. גם בעיניי הוא לא בדיוק השחקן הספרזי הטיפוסי, אני חושב שיש בו איזה משהו שהוא קצת יותר, לא יודע, וושינגטון וויזרדסי כזה, תכף נגיע לוויזרדסי, אפשר לדבר גם על טרייד של קריס פול וג'ורדן פול, אבל כאילו שחקן כזה שלא תמיד עושה את הדברים הנכונים, למרות שאני ראיתי את הספרס באמת, בשנה האחרונה ראיתי אותם ממש מעט, כי אתה יודע, יש איזשהו גבול לבנדוויץ שאני יכול לראות.
לא, זה בסדר.
כן, אז בפעמים שראיתי אמרתי, כאילו משהו לא מסתדר לי שאני עם קלדון ג'ונסון, אבל יכול להיות שאני צריך לראות עוד סמפל סייז. השנה אני אדביק את הפער, אני מניח, כי WMB הוא באמת, יהיה גם, אני חושב, איזשהו מקפצה לרייטינג של הספרס בשנה שנתיים הקרובות.
כבר את הליגת הקיץ כולם הולכים לראות, כאילו לדעתי, מול סקוט הנדרסון.
גם הליגה באמת שמה את השיטונים עליו מהרגע הראשון, כאילו מהמשחק הזה של הג'י ליג, מול הג'י ליג אגנייט, שהם בנו את ההייפ סביבו, וכל משחק שלו היה כאילו פוש מהאפליקציה של בואו תראו את ומבי, כאילו משחק נגד דרדסים בצרפת. אז
בטוח. ESPN קנו את הזכויות של המשחקי ליגת הקיץ של הספרס, של השני המשחקים הראשונים. פשוט בשביל ההייפ הזה של סקוט הנדרסון.
וגם לא בטוח שהוא ישחק, כאילו אני מניח שהספרס...
לא, הוא כנראה ישחק את המשחק נגד סקוט הנדרסון, ועד המשחק השני זה נגד ברנדון מילר, או של ההפך, ואת שני אלה ישדרו, את שני אלה הוא ישחק, ואני מניח שאחרי זה כבר הוא יצא גם, הוא הולך לשחק עם הנבחרת.
זהו, זה מעניין יהיה, כי הוא שיחק את כל המשחקים העונה, והוא אמר, גם שמעתי את הרעיון שלו אצל ג'י ג'י רדיק, שהוא כאילו, הוא רוצה לשחק, אתה יודע, הוא כאילו בן 18, והוא מרגיש בריא, אז הוא רוצה לשחק. והספרס הם, כמו שדיברנו מקודם, הם מסתכלים על זה לטווח הארוך, והם גם המציאו את הלוד מנג'מנט, יהיה מעניין לראות את ה... אם יש שם איזה קונפליקט, כאילו הם יגידו, טוב, אתה משחק 65 משחקים, וזהו, רק כדי שתוכל לזכות ברוקי העונה, ואנחנו הולכים לנהל אותך, או שהוא אומר, לא, אני רוצה לשחק, כאילו, תנו לי לשחק, זה...
אני לא חושב שיהיה קונפליקט, כי הוא מגיע עם מאמן צמוד, ואם הבנתי עם המעטפת הרפואית שלו, הוא הולך להגיע עם כל האנשים שלו מצרפת, שעובדים איתו כבר כמה שנים, והוא מקשיב. זאת אומרת, הם אומרים לו מה לאכול.
לא כמו קוואי, אתה אומר.
מה?
לא כמו קוואי, כאילו שבא עם מעטפת רפואית משלו, שהיא הובילה לכיוון אחר לגמרי.
הוא מאוד מוכוון מטרה, כאילו הוא יודע שהוא רוצה להשיג, אז יש לו גם את הסבלנות רפואית, לא לרוץ מהר קדימה. הכל זה שהוא שיחק עכשיו כמעט 60 משחקים השנה, זה היה מכוון. ואני בטוח שאם עכשיו יגידו לו הצוות הרפואי, תקשיב, הגוף שלך עוד לא בנוי להתמודד עם העומס הזה, שזה עומס אחר. זה עומס של 3 משחקים בשבוע, פיזיים הרבה יותר, אתלטיים הרבה יותר, מהירים הרבה יותר, אתה צריך לקחת צעד אחורה, הוא ייקח. כן. הוא יעשה את זה כי הוא מסתכל פה על הטווח הארוך.
כן, הרעיון שלו בג'ג'ריק מאוד מאוד הרשים אותי, כאילו ברמת ההבנה שלו, של איפה הוא נמצא ומה המעמד שלו ומה הוא יכול לעשות, כאילו מה האימפקט שהוא יכול לעשות, ושזה באמת איזשהו תהליך, ושזה לא עכשיו הוא מגיע וכבר בעונה הראשונה, אתה יודע, כמו שברנדון מילר עכשיו אומר, אנחנו נגיע לפיינלס, כאילו אוקיי חבר, יש לך פה עוד כמה צעדים שאתה צריך לעבור, כדי להביא את שרלוט הורנטס לפיינלס.
אז... כן, אני חושב שהוא גם מגיע ממיינדסט אחר, מרקע אחר, זה לא איזה שחקן קולג' שמגיע אחרי שנה אחת שכל ההייפ סביבו וכמו זיון למשל ש... ואז קרוא איתו אני כוכב, אני אעשה מה שאני רוצה עם הכסף שלי והוא נפצע והוא לא שומר על הגוף שלו והוא לא אוכל נכון.
כן, זה אתה יודע, הזיון זה ההפך הגמור, אם אתה מחפש דוגמה לאיך לא להתנהל ככוכב, זה כנראה, הוא וג'ה מורנט, פותח את כל הדיון הזה על הסופרסטרים האמריקאים, לעומת הסופרסטרים הבינלאומיים, שזה, כרגע זה דיון אנקדוטלי, אבל יכול להיות שהוא באמת, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה באמת, יש איזה משהו בזה, שהשחקנים הבינלאומיים באים עם איזשהו מיינדסט אחר, שהוא יותר נכון לכדורסל מקצועני, ולכדורסל ש... הליגה רוצה, הליגה משחקת והליגה מתקדמת אליו. אני כאילו, מעניינתי את האמת, מה, אתה רוצה, אולי יש עוד נקודות על הספרס שאתה רוצה לדבר עליהם, או שאתה רוצה אולי נדלג קצת לדברים שקרו בדראפט חוץ מהספרס?
אני רוצה רק להגיד שאני באמת חושב אולי שהדבר הכי חשוב סביבו זה, הולך להיות הייפ מטורף, הוא הולך לפתוח כנראה מלא היילייטים, רילים של היילייטים, אולי המשחקים של הספרס ישודרו, אבל הספרס לא היו טובים כנראה, וכאילו באיזשהו שלב כנראה שזה התסכול ידביק את ההייפ, יגידו למה הוא לא כזה טוב, הוא לא התחילו כזה בטוויטר לצייץ נגדו ולדבר. אני חושב שאת כל הרעש המערכתי הזה צריך יהיה מראש לדעת לסלק, כי כאמור ההסתכלות פה היא לא על השנה וגם כנראה לא על שנה הבאה. הספרס עם כל הדראפט קפיטל והקאפ ספייס שלהם יבנו בצורה סבלנית עד שהם השיגו את החלקים הנכונים סביבו, וזה מה ש... ופה כאילו צריך להיות ממוקדים על ההסתכלות הארוכת הטווח.
כן, כן, זה... מי שמצפה שהספרס יהיו בפלי אוף העונה, כאילו, זה לא יקרה. כאילו, אתה יודע, אני עכשיו רק אופ דה טופ אוף מי הד, יש את הלייקרס, נאגטס, ווריורס, מינסוטה, אוקיי-סי, פיניקס, קליפרס, פליקנס, דאלאס, זה כבר כאילו, נתתי פה איזה 8-9 קבוצות, יוטה, כאילו זה 9-10 קבוצות שהם כאילו, הבייסליין שלהם יותר טוב משל הספרס, ויכול להיות שהוא NBA, אתה יודע, הוא באמת משהו מטורף שעוד לא ראינו, והוא יצליח להביא אותם לזה, אבל הסבירות היא לא גבוהה, הסבירות היא כאילו...
אני זרוק את החזית פרועה שהם הגיעו לפליין, ואולי יצליחו להשתחל למקום שמיני עם מזל, אבל... כי בסוף גם, אתה יודע, קבוצות צריכות להתפוצץ, תמיד יש קבוצה אחת באמצע העונה שמתפרקת, דאלאס שנה שעברה, אף אחד לא ראה את זה קורה. אז תמיד יש איזו קבוצה אחת שאנחנו מדברים עליה מהשמונה שזרק, שתתפוצץ, ומספיק שהספרס קצת ישחקו יותר טוב, הם יגרדו עוד 10 ניצחונות, הם יכולים להגיע לפליין.
כן, מצד שני גם יש קבוצות שנמצאות בתחתית, שאולי, אתה יודע, יעשו איזשהו צעד למעלה, כאילו יוסטון, אתה יודע, יש להם איזה שהם... יוסטון, נגיד, יש להם אינסנטיב ממש חזק להיות טובים בעונה הקרובה, כי הבחירה שלהם שייכת ל-OKC. אז כאילו, בוא נגיד, במרוץ הזה יכול להיות שיוסטון יהיו קצת יותר מהירים בעונה הקרובה, אבל הספרס, כאילו, ב-2028-2030 כנראה ישירו להם אבק. ואני חושב ששם זה באמת יהיה, לשם הם מכוונים, כאילו, אני חושב שזה הכיוון, כאילו, להיות טובים ב... כשהדור הזה של יוקיץ', יאניס, אמביד, והדור מן הסתם של קרי ולברון כבר לא יהיה בליגה בתקופה הזאת, ודורנט כבר לא יהיה בליגה, אז הדור הזה של יוקיץ', יאניס ואמביד כבר יתחיל לדעוך, והדור של אולי, לא יודע, ג'ה מורנט וזיון וג'ייסון טייטום, זה יהיה כאילו כביכול הדור שלו, יכול להיות שוואמבי פשוט יעקוף אותם, וכאילו יהיה... היא הכוכב הגדול של הליגה כבר בשנים האלה.
אני לא חושב שעניתי על השאלה שלך על קלדון, למעשה, קלדון ג'ונסון, שאמרת שאם הוא יכול לקחת את האלפות, אבל אני חושב שהדבר הכי אינדיקטיבי לגבי המיינדסט של קלדון ג'ונסון, זה שלפני שנתיים הוא חותם על חוזה מאוד נמוך, הולך ויורד, שהביע נאמנות למועדון, וזה היה בדיוק בנקודה עצמן שהחליטו לפוצץ, זאת אומרת, החליטו להעביר את כולם ולבנות את הפרנצ'ייז במרכאות אז סביבו. אני חושב שכבר אז גם היו כנים איתו ושידרו לו את הכיוון. לא חושב שהוא חשב שיהיה אלפה דוג באמת. אז פה אני כן, יש בי איזשהו משהו אופטימי סביב זה שהוא יכול לקחת עכשיו את הצעד אחורה, אחרי שהוא קצת השתפשף בתור אופציה ראשונה ולמד על בשרו מה זה.
כן. והוא באמת, אני זוכר שראיתי את החוזה, אמרתי, מה, 75 מיליון דולר לקלדון ג'ונסון לארבע שנים, אבל כאילו זה, החוזים האלה שהולכים ויורדים, דבר ראשון, 75 מיליון דולר באקלים הנוכחי ב-NBA, זה לא כזה הרבה כסף, וזה גם הולך ויורד, זה חוזים שאני מאוד מאוד אוהב, אז כאילו האחוז של זה מהתקרה הולך וירד, והוא השחקן היחיד, חוץ מוומבי, שחתום, נגיד 2027, הוא היחיד שחתום.
ובסל יהיה חתום, כנראה שנה.
כן, ובסל וסון כנראה גם כן יהיה חתום, אבל כאילו, באמת יש להם את היכולת, ממש כמו פלסטלינה, לבנות את הדבר הזה באיזה פורמט שהם רוצים, וזה למה אני חושב שהם באמת ייקחו את השנה, את שנתיים הקרובות, כדי לראות מה יש להם, ואז להחליטו כאילו, אוקיי, אנחנו בניגוד נגיד לדלאס, או פליקנס, נגיד עם אנטוני דייביס, שניסו להאיץ את התהליך קצת, וניסו כאילו כל הזמן להביא שחקנים, תמיד הם היו חייבים שיהיה איזה עומר אשי, כאילו וטרן ליד, ליד אנטוני דייביס, הם עשו את הטרייד על ג'רו הולידיי, כאילו כבר באחרי עונה אחת של אנטוני דייביס. מרגיש לי שעם הספרס זה, כמו שאמרת, זה ייקח קצת יותר זמן, הם פשוט חכמים יותר מכולם, אז אני מאמין שזה מה שהם יעשו. בוא נדבר קצת על דברים שהיו במסביב של הדראפט, כאילו, כי הדראפט עצמו, אני לא באמת מכיר את הפרוספקטים, ואני לא רוצה סתם לקשקש על קם ויטמור ירד, אוקיי, לא ידעתי על קיומו של קם ויטמור עד לפני חודש. אז בוא נדבר רגע על קריס פול שמגיע לגולדן סטייט. אני, דבר ראשון זה כאילו די הודעה בכישלון של ה-two timelines. זה די כאילו להניף את הדגל הלבן על הדבר הזה ולהגיד אוקיי, אנחנו ניסינו את זה, היה פה ניסיון, אפשר להתווכח אם היה נכון או לא, אבל אי אפשר להתווכח שהוא לא הצליח. ואנחנו עכשיו חותכים את ההפסדים שלנו עם ג'ורדן פול, והדבר הראשון שקורה זה שבעצם החוזה של קריס פול הוא 3 שנים קצר יותר, אז כבר אתה בטח בכלים הנוכחים, ה-CBA החדש, זה משהו שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי לווריורס. מצד שני, אני לא כל כך...
דרמונד גרין, אגב. דרמונד גרין במקביל הודיע על זה שעושה opt-out, והוא בעצם הולך לחתום איתם כנראה לחוזה יותר נוח, בדיוק כמו את הסיבה.
כן. זה ש... אני מניח שהוא יחתום, כאילו אני גם אתה יודע, לא מאיזשהו ידיעה או משהו כזה, סתם אתה יודע, היה את הפודקאסט שלו עם סטיב קר, שפשוט אתה אומר, כאילו כן, לא רואה כאילו איך מזה, עכשיו דריימונד לא נשאר בווריורס, כאילו זה, כאילו הוא כל כך ב-DNA של המועדון, והוא הרוח החיה של המועדון, שזה נראה לי כאילו, פשוט לא יהיה נכון שהוא יהיה במקום אחר ב... כל עוד הוא עדיין תורם, הוא עדיין שחקן שתורם. קריס פול, אבל זה מעניין, אתה יודע, זה בעיקר פיקנטי, אני לא חושב שלקריס פול יש הרבה מה למכור בשלב הזה של הקריירה שלו, בטח הגנתית, אני לא רואה איך הוא וסטף יכולים לשחק ביחד, בטח בליגה שהולכת וגדלה, דיברנו על זה מקודם, שכאילו הסייז מדבר, וגם הרגשנו את זה בפלייאוף האחרון, שהלייקרס פשוט היו גדולים מדי בשבילם, אז גם קריס פול, גם אם בחור שחקן בדראפט שהוא 6-4, אני לא יודע אם בחור, השחקן בבחירה 57 אמור להיות גבוה, אבל אני לא באמת, אין לי באמת מושג מה הוא יכול לתרום. זה כאילו החשש שלי מהווריורס, כאילו הם מאוד מאוד קטנים, ויכול להיות שזה, קריס פול ייתן להם פתרון לחמישייה השנייה, כי סטף באמת שיחק 38 דקות למשחק בפלייאוף העונה, גם בשבילו זה יותר מדי, כאילו למרות שהוא שחקן עם המון המון כושר גופני והוא מסתרוצץ, והוא מרגיש שגם בגיל 40 הוא יוכל לעשות את זה, זה עדיין הרבה, ועדיין כל פעם שהוא ירד מהספסל זה הרגיש כאילו אין להם אוויר, יכול להיות שקריס פול יפתור את זה, אבל באמת יש פה איזשהו דיסוננס סטייליסטי, של בין איך שהווריורס וסטיב קר רוצים לשחק, לאיך שקריס פול רגיל לשחק, אז בעיניי זה העניין המרכזי, ואני חושב שהם יצטרכו למצוא עוד איזשהו פתרון בעמדת הסנטר, אני חושב שזה העקב אכילס שלהם, למרות שהם לא רוצים לעשות את זה, הם רוצים תמיד להישאר עם דריימונד ולוני, והם חושבים שזה מספיק, אני חושב שלאן שהליגה הולכת, שהולכים גם לסייז וגם לכישרון, וזה לא רק סייז יותר, הם יצטרכו למצוא איזשהו שחקן שיתרום להם קצת סייז.
אני לא כזה בטוח, כל כך, אני אוהב את קוון לוני, אני חושב שהוא מה שהוא מביא ומה שהוא עושה, הוא עושה מעולה. אני חושב שבאמת הבעיה שלהם שאולי גם דריימונד גרין קצת בירידה וביכולות שלו, אולי בניהול משחק הראש עדיין שמה, אבל הגוף פה מתחיל לתת את האותות הפיזיים, וגם קליי תומפסון היה בנקר הגנתי שלהם, קליי תומפסון היה בנקר התקפי שלהם, הוא כבר לא זה ולא זה, הם קצת מסונדלים אליו, וכמו שאמרת על דרמון גרין, בדיוק מאותה סיבה, הם לא יעבירו אותו כנראה, לא יפרקו את החבילה איתו, אבל אני כן חושב שהם לא סיימו את המהלכים שלהם, כאילו אם כן זה חבל מאוד בשבילם, כי הם לא, לא כאן ולא שם, אני חושב שהם יעשו עוד מהלכים, ואני חושב שעוד דבר שצריך לזכור לגביהם, שוויגינס סוף העונה שעברה נעלם, אני לא יודע כל כך אם הוא היה במיינדסט, הוא חזר בראש צלול בדיוק לפלי אוף, לא יודע אם הוא היה קשיר מבחינת הזאת ב-100% לתפקד, מול הלקרס הוא היה חצי סבבה, חצי לא סבבה, אבל כאילו, אתה משווה ביחס לעונת האליפות שנה קודם, ויגינס לא היה ויגינס. ואני חושב שגם על זה הם בונים קצת.
כן. אני פשוט חושב שכאילו חמישייה, בוא נגיד אם החמישייה שלהם הולכת להיות סטף, קריס פול, קליי, דריימונד וויגינס, זה חמישייה קטנה מדי. ואם אתה מוציא את קריס פול מהמשוואה, אז אתה מכניס או את לוני או גירי פייטון ג'וניור, זה עדיין, אתה תמיד באיזשהו אנדרסייז, ודריימונד, כמו שאמרת, הוא כבר לא דריימונד של 2016-17, שאתה משחק בלי סנטר, אבל הוא בעצם, הוא סנטר יותר טוב מכל הסנטר אחר בליגה. זה כבר לא הליגה הזאת של 2016-17, יש הרבה מאוד סנטרים שאתה פשוט חייב, אתה חייב איזשהו גוף, כאילו, אם הם היו פוגשים את דנבר עם יוקיץ' או פילדלפיה עם אמביד, הם היו צריכים פשוט שמישהו ישים עליו גוף. ויוקיץ' ספציפית יכול להיות שזה, ראינו שדווקא שחקנים נמוכים יותר מצליחים להטריד אותו, אבל כמה שאפשר להטריד את יוקיץ', אבל ודרימונד יכול להיות טוב במובן הזה, אבל עדיין אני מרגיש שחסר להם פשוט גוף, כאילו פשוט שחקן שיכול, בעיקרון זה היה מולות וייזמן, אבל הניסוי עם וייזמן כמובן היה פלופ. הם יצטרכו למצוא איזשהו בעיניי איזשהו סנטר שיתאים למה שהם מנסים לבנות שם, וזה אתגר, והווריורס כל עוד סטף שם הם בעיניי קונטנדרים. אני חושב שאי אפשר לצלזל במה שסטף עושה, הוא בעיניי אחד השחקנים הכי גדולים אי פעם, והיכולת שלו לקלוע היא פשוט משהו ש ישאיר אותו רלוונטי, ואותם רלוונטיים כל עוד הוא שם, וכל עוד הוא בריא, וזה גם למה לא אהבתי את כל הרעיון של ה-two timelines, כאילו, יש לכם את השחקן אחד הגדולים אי פעם, כאילו, אני מבין שאתם חושבים שאתם light years ahead, אבל אתם לא באמת, כאילו, אתם צריכים למצוא עוד שחקן כזה, בשביל להמשיך את ה-timeline, כאילו, אתם לא יכולים, ה-timeline לא יימשך בלי סטף קרי,
ואלה כן תמצאו שחקן. מתי שהוא צריך כאילו להתחיל טיימלנד חדש, אני חושב שזה מה שהם ניסו
להתכוון. כן, אבל השאלה היא האם אתה שם גז, כאילו זה כמו שאתה נוסע בנתיב אחד, ואתה רואה שנתיב השני כאילו מתפנה טיפה, אז האם אתה נותן גז בנתיב שלך, או שאתה עובר לנתיב השני, ואתה לא יכול לנסוע בשני הנתיבים במקביל, וזה מה שהם ניסו לעשות, הם ניסו בשני הנתיבים במקביל, וזה פשוט לא הצליח, כאילו אפשר להצדיק את זה, אפשר כאילו לנסות להגיד, גם הספרס ניסו לעשות את זה כאילו עם קוואי וטים דנקן, וצם זה אפילו הצליח לאיזושהי, עד שזזה פצ'וליה הגיע ודרך לו על הרגל. אז אני פשוט לא אהבתי את זה מהרגע הראשון, כי אמרתי, יש לכם הזדמנות באמת לרוץ פה עם סטף לריצה שהיא באמת היסטורית, ואחר כך, אתה יודע, תתמודד עם מה שיקרה, כמו שהבולס התפוצצו אחר כך והיו צריכים למצוא דרכם, וכמו שהלייקרס התפוצצו אחרי ששאק הלך ונשאר להם קובי, אז היה להם יותר קל לעשות את זה, אבל כאילו, בסופו של דבר יש איזשהו expiration date לכל שושלת כזאת, ולא צריך לנסות לשמר אותה, כאילו, אתה יודע, לשים אותה בפריזר לאיזה כמה רגעים, ואז להוציא, כאילו, שתן לזה, תן לזה את ההתקדמות הטבעית שלו, אבל יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע.
הבעיה שלהם שהיה להם הזדמנות, כאילו, אתה יודע, זה כמו אם נלך לאנלוגיות הנתיבים, אז פתאום ראו שהנתיב ממש ריק קדימה, כשהיד של סטף נשברה וקליי היה גמר את העונה, הם אמרו כאילו, אוקיי, יש לנו הזדמנות, והנחיתו בחירה שנייה בדראפט. זה שמה שקרה עם וייזמן קרה, אתה יודע, כולם, יש סיבה שכל המומחי דראפט דרגו אותו גבוה בתור בחירה ראשונה שנייה. זה לא לגמרי עליהם שהוא התפלפ שם. אז הם ראו כנראה את הפתח הזה מילות, והם החליטו לנסות לנצל את זה ולא הצליחו. ואני מסכים איתך בשורה התחתונה, שבסוף אתה צריך למקסם את הקבוצה סביב סטף קרי, כי הוא בניגוד לשחקנים אחרים, אני חושב שיש לו longevity, כאילו הוא יכול להמשיך עוד כמה שנים, הוא לא שחקן שבדעיכה, וכאילו אנחנו לא מדברים על שחקן בין 30, סטף קרי כבר בין 36, כמה הוא? 5?
35 לפי דעתי, כן,
הוא עדיין נראה כמו אחד השחקנים הכי טובים בליגה.
הוא לדעתי יותר טוב ממה שהוא היה אי פעם, הוא כאילו, זה משהו מוזר, הוא כאילו, הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה ב-2016 לצורך העניין, שהוא היה אז יוננמוס MVP, אז זה למה אני אומר, אתם מחייבים את זה לסטף, כאילו, הוא זה שבנה לכם את הפרנצ'ייז.
וזה נאמר, הם לא סיימו את המהלכים שלהם, יש להם GM חדש עכשיו, שבוב מיירס פרש, אנחנו עוד לפני הפרי אג'נסי, אני חושב שאנחנו נראה אותם עוד פעילים, כדי לנסות לבנות קבוצה, כדי שהשלוש-ארבע שנים האחרונות של סטף לא יתבזבזו, על קבוצה שבסוף סיים את עונה סדירה 7-8, ואף הסיבוב ראשון שני.
כן, זה יהיה סדרה בין הוורז לנגד שתי שניהם בסיאם, זה יכול להיות נהדר לליגה באופן כללי. יש לך איזה משהו שאתה רוצה לדבר על הוויזרדס, שמקבלים את ה-good stats בטים גיא שהם תמיד חיפשו?
אני חושב שהוויזרדס סוף סוף התחילו בשנה איחור לפרק את המועדון, שזה טוב. התחילו לנקות שם, דני הולך להיות הפנים של המועדון, למרות שבחרו על המשבצת שלו שחקן, אז קצת מוזר לי, כאילו גם בחור על המשבצת וגם בחור שחקן שבעיניי הוא מבחר איזה 5, 6, 7, 8 מקומות יותר גבוה ממה שהוא היה אמור להיבחר, וגם עשו טרייד בשביל לבחור אותו. אז משהו שם קצת עם סימן שלו לא ברור לי. אם זה השחקן זה בילאל קוליבאלי, למי שלא...
כן, החבר לקבוצה של ומבניאמה.
שלדעתי המניה שלו זינקה בגלל שהוא היה חבר לקבוצה של ומבניאמה. אני לא יודע כמה בליגה שלנו הוא באמת... יהיה בחירה שביעית בדראפט. הוא יכול להיות שיהיה שחקן משלים נהדר, אבל שוב, אוקיי, היה לכם שחקנים לדעתי יותר טובים על השולחן, במיוחד שפירקתם עכשיו את הקבוצה, כאילו מה, אתם בונים סביב ג'ורדן פול?
לא, אני חושב שמייקל ווינגר עושה את ה... בונה לו את הג'וב סקיורטי לשנים קדימה, אתה יודע, הוא אומר, בחרתי בחירה דראפט שכאילו תתפתח רק עוד איזה שנתיים שלוש, והוא עדיין גובע, וכאילו, אתה יודע, ויש לו את כל הבחירות דראפט, וכאילו, זה המהלך, אם אתה רוצה, כאילו, עכשיו, את הג'וב סיקיורטי עכשיו לאיזה 5-6 שנים קדימה, הוא עושה את הכל נכון, אתה יודע, מפוצץ הכל, ואומר, אתם לא יכולים לשפוט אותי הרי, כאילו, עד שבאמת נתחיל להיות טובים, ולך תדע מתי זה יקרה. אבל זה באמת מועדון שהיה צמא לריבילד, כאילו, זה כבר long time coming, הפיצוץ הזה שמגיע, הם פשוט עשו אותו שנה מאוחר מדי, באמת, כאילו זה היה, השנה הקודמת הייתה השנה שנכון לעשות את זה, וגם אני חושב שהם קיבלו את האמת, בדיעבד, הם קיבלו אחלה חבילה על ברדלי ביל, כאילו כל הפיק סוואפס מהסאנס, ב-2028 ו-2030, זה יכול להיות דברים ש... כאילו, כמו שהנץ בסופו של דבר הביאו, בסוף הסילטקס פנו את הפרנצ'ייז שלהם על הטרייד ההוא, על קווין גרנט ופול פירס, יכול להיות שנגיד את אותו דבר על הוויזרדס, פשוט זה ייקח קצת זמן. עוד טרייד מעניין שקרה, זה מרקוס סמארט עובר לממפיס, בטרייד של שלוש קבוצות, טיוס ג'ונס עובר לוושינגטון, ופורזינגיס עובר לבוסטון, בוסטון גם מקבל שתי בחירות דראפט ממפיס, שהמחיר כביכול, הוא על פניו נשמע יקר, כי הוא גם פורזינגיס וגם שתי בחירות דראפט על מרקוס סמארט, אבל אני חושב שהבחירות דראפט האלה לממפיס הן לא יקרות, כאילו הם קבוצה שיש להם המון המון שחקנים צעירים, והם לא יכולים לשלם לכולם, הם גם ככה כבר, הם צריכים לשלם גם לג'אמורנט, גם לדזמונד ביין, עכשיו אני מניח שהם יתנו להם משהו שהוא קרוב למקס, גם לטריפל ג'י משלמים, זה למה אני חושב שהם רצו להביא מישהו שהוא בחוזה לכמה שנים, וגם בחוזה יחסית נוח, מרקוס מרוויח משהו כמו 20 מיליון לעונה, קצת פחות, בניגוד נגיד להשתמש בבחירות דראפט שלהם על אוג'י אננובי או משהו כזה, ששחקן שצריך לשלם לו בעונה הבאה, ושחקן שרוצה חוזה גדול, לשוק קטן כמו ממפיס זה קצת בעייתי, ובעיניי מרקוס
ממפיס הרוויחו בענק, הם החליפו את דילון ברוקס בגרסה היותר טובה של דילון ברוקס. הגרסה עם הראש היותר מחובר, יותר קבוצתי, שומר יותר טוב, הכל יותר טוב, הוא יכול גם לרכז, הוא יכול בעצם, מרקוס סמארט היה מוביל בסיסטים בבוסטון, אם אני לא טועה.
הוא היה המוסר הכי טוב בקבוצה.
כן, כן. אז הם הביאו גם מישהו שיכול גם לחפות על ג'ה מורנט, גם מבחינת הד קייס וגם מבחינת ניהול משחק.
כן, גם, אולי הוא גם מישהו שידע קצת ליישר את ג'ה מורנט בחדר הלבשה או מחוץ למגרש, זה גם איזושהי, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, אני חושב, במקום שבו ממפיס נמצאת עכשיו.
לבוסטון אני פחות אוהב את הטרייד הזה, אני כאילו מאוד, יותר אהבתי את הטרייד הראשון שנפל, מן הסתם. אני חושב שהוויתור על מרקוס סמארט הוא נכס גם בתוך המועדון, הוא 9 שנים שם, הוא הלב והדבק של הקבוצה, וגם אני חושב שאם אתה מסתכל על הליינאפ, בסוף אתה מחליף את מרקוס סמארט בפורזינגיס, אז אתה מקבל דברים מסוימים שאולי מרקוס סמארט לא עושה, אבל לדעתי אתה מפסיד יותר. כאילו מי עכשיו ימסור את הסיסטים? דרק ווייט?
לכאורה דרק ווייט, לכאורה ג'ייסון טייטום. אתה מקווה שג'ייסון טייטום יעשה עוד איזשהו ליפ בתור מוסר. הוא כנראה עכשיו המוסר הכי טוב בקבוצה, שאני לא יודע אם זה, כמה זה טוב, המשפט הזה שאמרתי עכשיו. וכן, אני חושב שהם מנסים, אני חושב, להתאים את הקבוצה למה שמזולה רוצה לעשות, שזה כל הזמן לשחק עם 5-out, ואני מניח שזה אומר שרוברט וויליאמס יקבל פחות דקות, לא רק כי הוא פצוע כל הזמן, אלא כי הוא פשוט מקבל פחות דקות, וגם גרנט וויליאמס כנראה זה אומר שהוא לא יישאר, ואני לא יודע אם זה נכון, כלומר, אני לא יודע אם זה הדבר הנכון לעשות, כאילו פורזינגיס זה לא שהוא איזשהו פוסטר בוי לדורביליטי.
ממש לא.
וגם כאילו הדברים שחסרים לבוסטון, הרגשתי שחסרים להם בשנה שעברה, זה כאילו יציבות, סוג של מנטליות חזקה יותר בפלייאוף. כאילו הרגשתי שהם קבוצה מנטלית מאוד מאוד חלשה. וכל פעם שהיה משחק צמוד, הרגשתי שהם הולכים להפסיד. ואם הם לא, אם הם לא, אם הקלשות לא נכנסות להם, ואם הם לא מנצחים ב-15 הפרש, אז הם לא מנצחים. ואז לוותר על השחקן שהוא כביכול השחקן המנטלי הכי חזק אצלכם, ולהביא את פורזינגיס, לא יודע אם זה המהלך הנכון, אבל גם יכול להיות שהם לא סיימו, יכול להיות שיש להם עוד מהלכים בקנה, אני לא יודע מה, אבל זה, הם עדיין בעיניי הקבוצה הכי מוכשרת בליגה, אבל עדיין הקבוצה כישרון זה לא מספיק בשביל לקחת אליפות. אנחנו רואים את זה שנה אחרי שנה בליגה. אם זה היה רק כישרון, אז לאוקלאומה סיטי עם דורנט וווסטברוק כנראה היו 2 אליפויות לפחות. ואנחנו רואים שזה פשוט, זה לא מספיק. ואתה צריך איזשהו מנהיג בחדר הלבשה, ואתה צריך איזושהי כימיה בין השחקנים, אתה צריך עוד הרבה אלמנטים שהם לא רק כישרון. ואני לא יודע אם מה שבוסטון קיבלו בדראפט הזה, זה משהו שהוא מעבר לכישרון. הם קיבלו עוד סקילסט ועוד כישרון. פורזינגיס הוא באמת שחקן מוכשר, אבל אני לא יודע אם זה מה שהם היו צריכים.
נגיד לזכותו של פורזינגיס, שהעונה האחרונה הוא באמת, לדעתי, אולי העונה הטובה בקריירה שלו. לא רק מבחינת, עזוב מספרים או יכולות על המגרש שאני מדבר, בתחושה הכללית, הרגיש שהוא מבין קצת יותר את מעמדו. הוא קצת ירד מהאולימפוס של להיות חד קרן, הוא מבין שגם הוא לא יהיה שם. אני חושב שבמובן הזה, בוסטון הרוויחו שחקן שאולי יתחבר יותר טוב למרקם הקבוצתי. שחקן, לא יותר טוב, אבל שחקן שיתחבר למרקם הקבוצתי, יותר ממה שפורזינגיס שלפני 3-4-5 שנים היה מתחבר.
כן, אני חושב שפורזינגיס בדלאס לא היה מסוגל לעשות את זה. כאילו אם הם מקבלים את פורזינגיס של דלאס, בוודאות לא היה יכול להצליח, כי הוא היה מצפה לקבל את הכדור בפוסט לעשות שם את הדברים שלו, ועכשיו אני חושב שהוא באמת בא ממקום אחר, אבל גם מצד שני לא היה יותר מדי ציפיות בוושינגטון שנה שעברה, בוסטון זה קבוצה בדיוק ההפך, כאילו עם המון המון קוורג' והמון המון ציפיות, ובטח אחרי כמה כישלונות בשנים האחרונות, אתה יודע כמה שאפשר לקרוא לזה כישלונות, בסוף הגיעו לפיינלס, הגיעו לגמר המזרח, משחק שבע, אבל כן, הדרך שבה זה קרה, אני חושב, הייתה מאוד מאוד מאכזבת, כאילו גם מול מיאמי העונה וגם מול הווריורס שמפסיד את זה שלושה משחקים האחרונים, הם הגיעו כל כך קרוב, ואני לא יודע אם פורזינגיס זה מי שיעשה להם, יביא אותם over the hump.
זה גם יעשה להם חיים קלים מבחינת משכורות לשלם לג'יילן בראון עכשיו את החוזה שהוא ירצה, כי פורזינגיס expiring contract. זה גם שיקול אני מניח שהיה.
בטוח, כאילו עכשיו בטח עם ה-CBA החדש, כל השיקולים הכלכליים הופכים להיות הרבה יותר רקוטים, כאילו זה כל קבוצה עכשיו הופכת להיות עם עין הרבה יותר גדולה על הקאפשיט שלה. אנחנו מתקרבים לסוף. בואו נדבר על MVP השבוע. יש לך איזה מישהו?
אז כן, אז אני חושב שדיברנו עליו קצת מקודם. הג'י-אם של וושינגטון, הוא עשה הכי הרבה כותרות השבוע, עשה את הדברים הנכונים, אולי חלק מהמהלכים קצת הרימו גבה, כמו לקלוט את ג'ורדן פול, אבל אני חושב שזה... בסופו של דבר, כמו שאמרת, הוא קנה לעצמו את השקט לחמש שנים הקרובות, ועשה מהלכים שקודמו היה צריך כבר לעשות, הוא בא, פותח דף חלק, אולי סוף סוף, ואתה יודע, זה גם בסוף אני מתחבר בסוף אלינו, לישראל, לדני, אנחנו בסוף נראה שם שבונים סביב דני, איזה קבוצה שיהיה לנו כיף לראות, ולא ניתקע כמו עומרי כספי בסקרמנטו שנים.
מדהים איך כאילו, חוץ מהאפיזודה הזאת של קספי בגולדן סטייט, כאילו כל השחקנים הישראלים תמיד היו בקבוצות שפשוט לא כיף לראות אותם, פשוט לא, אתה לא רוצה לקום בבוקר לראות את קליבלנד ב-2015, כאילו משחק את כדורסל, זה פשוט לא היה כיף. אבל בסדר, אתה יודע, זה המצב. או מתי הוא היה בקספי, היה ב-2013 או משהו כזה, אני לא זוכר כבר מתי הוא היה בקליבלנד. לא משנה. אני... מקבל את הבחירה שלך במייקל ווינגר, זה בחירה ראויה, כאילו, אפשר להתווכח אם הוא היה יכול לקבל יותר, יש כזה ויכוח באינטרנט, האם הוא היה יכול לקבל יותר על ברדלי ביל, הוא לא היה יכול לקבל בגלל no trade clause, אני חושב שהפיק סוואפס שהם קיבלו זה מעל ומעבר, גם עם פורזינגיס היה שם סיפור עם האופציה שחקן שלו, והיה איזשהו תקרה למה הם יכלו להשיג, ואני חושב שהם לא סיימו לעבוד, אני חושב שהם רק עכשיו הם עשו, תמיד שאתה מפוצץ כאילו בניין, אז אתה צריך לפוצץ אותו, כאילו, יש כמה פיצוצים, זה לא רק פיצוץ אחד בדרך כלל, או שיש כמה פיצוצים במקביל, עכשיו כאילו, או יכול להיות שפה יהיה עוד כמה פיצוצים אחר כך, אני חושב שגם שהם יכולים לעשות, לשווק מחדש את ג'ורדן פול במהלך העונה, אחרי שהוא פתאום ייתן כמה משחקים של 35 נקודות, ולהשיג עליו עוד נכסים, זה... ואני באמת מקווה, בשביל דני, כמו שאמרת, יהיה לו את המקום לבוא יותר לידי ביטוי בהתקפה, ואני חושב שגם זאת ההזדמנות, זאת לא ההזדמנות הכי טובה שהוא יכול לבקש, כאילו זה מניח שיש סיטואציות יותר טובות מוושינגטון בעונה הקרובה, אבל זאת ההזדמנות היחידה שהוא יקבל, כאילו, הוא צריך כאילו להתרגל לרעיון הזה, שפשוט, אוקיי, יכול להיות שאם הוא היה נוחה, אתה יודע, בגולדן סטייט או בקבוצה אחרת שהייתה נותנת לו באמת את ההזדמנות והוא לא משחק ליד שחקנים אגואיסטים כמו ברדלי ביל וראסל ווסטברוק, כמה שווסטברוק זה מוזר לקרוא לו אגואיסט, אבל יש בו אלמנטים אגואיסטים במשחק שלו, למרות שהוא אול טיים באסיסטים. הוא צריך לנצל את ההזדמנות הזאת, זאת ההזדמנות היחידה שהוא יקבל כדי להראות שהוא לא פסיבי בהתקפה ושיש לו מה לתרום ושהוא יכול לבוא לידי ביטוי. הוא הראה ניצוצות, וזה הזמן עכשיו שהניצוצות האלה יהפכו להיות משהו קצת יותר יציב, וזאת השנה הרביעית שלו, כאילו אם הוא רוצה לקבל את החוזה הגדול אחרי החוזה רוקי שלו, זה הזמן.
זה גרמת לי גם להנחתה, אני חושב שזה גם הזדמנות שלו עכשיו לסחוט את וושינגטון על אולי קצת יותר מה שהם היו מוכנים לשלם לו שנה שעברה, או במהלך העונה. זה ההזדמנות לו להגיד, אוקיי, אני עכשיו הפרנצ'ייס לכם, בואו תפתחו את הכיס, כאילו, ברור לשנינו שהוא לא היה פרנצ'ייז פלייר, אבל ברור לו שהוא בא בעמדת יתרון למסע ומתן, והוא יודע שהם עכשיו צריכים לשלם למישהו,
כן, גם צריכים להגיע לרצפה, כאילו, הם צריכים להגיע לרצפה של התקרת שכר, וכמו שקלדון ג'ונסון קיבל 75 מיליון לארבע עונות, אז אז גם דני אבדיה...
שלא יעשה למנוחת קלדון ג'ונסון שלו.
יאללה, אני מאחל לו בשבילו שבאמת יקבל את החוזה הזה. אני חושב שקספי, אם אנחנו חוזרים לקספי, קספי פספס, כאילו היה לו את העונה המצוינת עם סקרמנטו, שאחריה הוא היה חתום לעוד עונה, באיזה חוזה מצחיק של איזה 3 מיליון דולר לעונה, ואז אחרי זה הוא נפצע, והוא אף פעם לא קיבל את הביג פיידי הזה שהוא היה יכול לקבל, ואני מקווה בשביל דני שבאמת זה יקרה לו. ויאללה, מייקל ווינגר, נראה שסוף סוף יש שם מישהו שיודע מה הוא עושה, או לפחות יש לו חזון למה הוא רוצה לעשות, בניגוד למה שהיה שם בשנים הקודמות. איציק, היה תענוג, ממש ממש נהניתי, ממש ממש אהבתי את הידע שהבאת על הספרס, ותמיד כיף לדבר עם מישהו שמומחה בתחומו, אז תודה רבה על הזמן ועל ההשקעה.
תודה שערכת אותי.
כן, אתם יכולים לעקוב אחריו בטוויטר ובפייסבוק גם, או איפה, יש עוד
פלטפורמה.
אז לכו על זה, הדורבן, ושיהיה לכם אחלה שבוע, יאללה ביי.